למה ברח? לא באמת, לא באמת. ואני גם שולחת את התנצלותי הכנה בפני דני וכולם שרוצים לראות זמן שקיעה עכשיו, במקום זה זמן אחר. לפני שנים סבתא שלי, שכבר הרבה שנים לא חיה, הייתה ביקרה את דודה שלי בארצות הברית, והם לקחו אותה, אתם יודעים, פעם זה היה ביג דיל לבוא מחדרה לארצות הברית, כן. תמיד הם היו מדברים בטלפון כזה פעם בהרבה זמן, וצועקים, כי זה נורא רחוק, לתוך השפורפרת. אז היא לקחה אותה ליוסמיטי וזה, וככה, והם עמדו והסתכלו מול השקיעה, וסבתא שלי אמרה, מה אתם מסתכלים? מול השקיעה. היא אמרה, אבל כל יום יש. ובזה זה נגמר. זה. אני רק, כן, רק אומרת. אז לשיחה הזאת קראתי רבות הדרכים. רבות הדרכים. שיחה על דרכים, על משמעות של דרכים, של דרך. אחד הציטוטים שהולכים איתי הרבה שנים, זה ציטוט מתוך אחד הספרים של קסטנדה, דון חואן, שהיה מורה שלו. דון חואן לימד את קרלוס ואמר לו, תכלס, הוא אמר לו, תכלס, כל הנתיבים זהים, הם אינם מובילים לשום מקום. אבל תבחר לך נתיב שיש בו לב. תבחר נתיב שיש בו לב עבורך. זה מה שיעשה את כל ההבדל. אז על סמך האמירה הזאת בחר ג'ק קורנפילד את השם לאחד הספרים שלו, דרך הלב, A Path with the Heart. תבחר A Path with the Heart, תבחר נתיב שיש בו לב. ושמענו ככה פה הרבה 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 אינפורמציה וכיוונים ודרכים ומושגים. וחלק ממה ששמענו נספג פנימה עמוק עמוק למערכת, ואולי עשה כמה טלטלות וכמה רעידות, וחלק אולי עבר מעל הראש, נכנס מאוזן אחת אומרים, ויצא מהשנייה, נכון? משהו כזה. וחלק אפילו לא נכנס לאוזן, נשאר בתור זה, מה הוא אמר עכשיו? מישהו אמר משהו? כזה. ובעומק אני רוצה להגיד, זה לא מאוד משנה. כי כל הדבר הזה שאנחנו, עם כל הבהירות וכל הבלבול וכל היופי וכל הדרמה, מבשל אותנו את הבישול האיטי הזה שאנחנו. זה לא בישול אינסטנט. זה יותר צ'ולנט מכל דבר אחר. וזה לוקח לפעמים הרבה הרבה זמן. וזאת אחת האיכויות שאנחנו מתבקשים לפתח בדרך, כמו נגיד האיכות של לפרום את עצמנו מחוטים all over, בשביל מי שמקשיב עכשיו זאת תישאר חידה לנצח, כל החוטים של הדברים שמחוברים אליי. אבל אחת האיכויות שאנחנו לומדים זה האיכות שנקראת קנטי, סבלנות. נכון, אנחנו עושים את התנועה הזאת עם היד, סבלנות, תדעו לכם שאם תעשו אותה באיטליה, תחטפו. זה משהו ממש ממש גס לעשות את התנועה הזאת ככה, לא צריך לתאר את זה להקלטה. נגיד, ארבע אצבעות פוגשות האגודל וזזות מלמעלה למטה, כאילו רגע, רגע, לא באיטליה. אבל האיכות הזאת של סבלנות, זאת אחת האיכויות שוואי, קשה לנו לפתח, במיוחד אם אנחנו לא בטמפרמנט הזה, הנכון. הרבה פעמים אנחנו נרצה מהר, חזק, מיד. זה כמובן מתקשר לחוסר היכולת הכל כך שכיח לדחות סיפוקים. לא אכנס לענייני חינוך עכשיו, אבל ככה. ומה כן מתאפשר? שמשהו בנו לומד שאנחנו נוכל לשרוד אם לא נקבל את מה זה הדבר הזה שאנחנו נורא נורא רוצים עכשיו? עכשיו. ולמעשה לא רק שנוכל לשרוד, נשרוד יופי, עוד יותר יופי, כי התפתחה בנו איזושהי יכולת, איזשהו רוחב התפתח בנו. אז יש כל מיני נתיבים להיכנס לפגודה הזאת של החופש, אם תרצו, של ה-well-being, אם תרצו, של הטוב הבסיסי. זה המון מילים שמנסות להצביע, נכון? למה טילמה ניסה להסביר מה זה האצבע שמצביעה על הירח, והיא לא רק שלא מצביעה על הירח, היא גם עקומה איכשהו, ועדיין המילים, זה הוויהיקל, זה המרכבה הנפלאה שיש לנו להבין, ולקרוא שיר ולהבין בכמה שורות את מה שספר שלהם לא יכול להעביר למשל. אז יש את הדרך של לימוד טקסטים. בדרשות המוקדמות של הבודה מסופר שהוא היה שולח תלמידים לפי התודעה שלהם למורים שונים שהיו תלמידים שלו. התלמידים הבכירים שלו כבר לימדו בזמן שלו. אז מי שמאוד המיינד שלו היה ככה חריף וחד ומאוד אהב טקסטים, הוא שלח אותו, אני לא זוכר את השמות שלהם עכשיו, לזה שמלמד ממש טוב על הטקסטים. ומי שנורא נורא אהב מדיטציה, היה יוגי כזה של תרגול מדיטציה כזה הארדקור, של השבט, שעות, אז הוא שלח אותו למומחה לזה. ומי שמאוד אהב את החוקיות של הדברים, הוא שלח אותו למומחית לוינאיה, לחוקי הנזורה של הנזירים והנזירות. וזה כבר איזשהו רמז וסימן לזה ש התודעות שלנו, עם כמה שהן דומות, הן שונות. יש לנו נטיות והתניות שונות אחד מהשנייה. וזה יהיה טוב להכיר אותנו. מה מדבר אלינו הכי טוב? מהי השפה שמדברת אל הלב שלנו הכי טוב? ובשביל להכיר אותנו, אנחנו צריכים בעצם את כל הדרכים האלה, ועוד כמה שתכף אני אגיד אותם. אנחנו צריכים ללכת כברת דרך, מספקת, בדרך כדי להבין אם היא בשבילנו או לא בשבילנו. וזה פה יכול להיות מאוד מאוד טריקי, כי שמתם לב, שמלבתם איך הלב והתודעה שלנו עובדים, משהו עולה בנו, אנחנו נורא מאמינים לו. ופה תמיד נכנס הספק, זאת אמת, זאת אינטואיציה, או שזה ספק, או שזה אמיתי, משהו אומר לי להפסיק את המדיטציה עכשיו. זה נכון או לא נכון? תמיד נכון, המיינד אוהב לחלק את זה ככה. שמישהו יגיד לי את התשובה כבר. אז יא, 42? סגור את הבסטה. זאת התשובה. אז אנחנו צריכים סבלנות, אנחנו צריכים זמן, ומאמץ, אנרגיה, כן? ללכת כברת דרך בכל דרך שהיא, ולבדוק אותה אם יש בלב בשבילנו, כי זה לא מיד על ההתחלה. זה לא על ההתחלה. לא יודעת איך זה היה אצלכם כשהתאהבתם. זה היה מיד על ההתחלה? רק ראיתם אותן, ומיד על ההתחלה? או שיש איזשהו פרוסס כזה של כל פעם בדיקה, אוקיי, it's good enough, אוקיי, אפשר להתקדם עוד טיפה, מן המוח אומר ללב, הלב אומר יאללה, ואז המוח טוב, נו, ואז, והכל כזה מתחת לרדאר, זה נדיר שזה מתאים בו לתוך איזה אימג' שיש לנו, וזה גם די מסוכן יכול להיות. לא בהכרח הכי מיטיב. אז כל מיני חלקים שלנו רוצים ללכת בסינק, בסינכרוניסיטי, אחד עם, אחד עם השני. ואחת מגדמות המידה שלנו, לדעת שאנחנו הולכים בדרך שיש בלב בשבילנו, שהיא נכונה בשבילנו, זה גם לראות אם בהכי פשוט של הדברים זה משמח אותנו, אפילו קצת. בסדר, קשה לשבת, ריטריט וככה, ואנחנו זה, ואוי, נו, אולי זה לא שאלה טובה לעכשיו. מה חשבתי שבאתי וחצי מהריטריט עזב, נכון? זה היה לנו רביעת שבת, וכשהייתי איתם בשיחת הסיום, אז הם השמיעו קולות מאוד יפים של מודיטה, שמחה בשמחת הזולת, מעורבבת בקנאה בקנאת בשמחת הזולת, וכאילו... וחשבתי עליכם שבטח חלק מכם יושבים ואומרים, וואי, למה לא עזבתי גם כן? מה חשבתי לעצמי עוד שבוע שלם של הדבר הזה? ולא לזה צריך להאמין ולא לזה צריך להאמין. כן? יש משהו עמוק יותר שמראה לנו את פניו. אם ניתן לו זמן, אם ניתן לו מקום, אם נהיה סבלנים מספיק. ועוד קנה מידה לראות, זה לאורך זמן, ושוב, הזמן משחק פה תפקיד גדול, לראות את השינויים בחיים שלנו. זה קורה לי שוב ושוב שמישהו יושב מולי ואומר לי, אומרת לי, ממש זה היה בריטריט הזה, כן, היא לא כאן כבר, אז דבר, אבל אני לא יודעת לעשות מדיטציה. אני לא יודעת לתרגל. אני לא יודעת, אני עושה משהו, אבל אני לא בטוחה שאני מתרגלת כמו שצריך. ואז השאלה הראשונה שלי אליה זה לא מה את עושה כשאת עושה מדיטציה, זו שאלה מפתה, כן? להתחיל לפרק ולראות ומה, אלא כמה שנים זה כבר, אוקיי, כמה שנים טובות, יש שינוי בחיים שלך? או, שינוי נורא גדול, וזה נורא עזר לי עם החלק הזה בחיים, החלק הזה בחיים, החלק הזה בחיים, אז לי זה אומר, כן, 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 את עושה מאוד נכון משהו. ועכשיו אפשר לפרק ולראות מה בדיוק קורה שם, ולמה את מאמינה שאת לא מתרגלת נכון. אז יש את הדרך של לימוד הטקסטים, שאני מאוד אוהבת אותה. נכון, יש את הביטוי הזה, אני באופן אישי, הוא לא make a lot of sense, אבל אני באופן אישי מאוד אוהבת את הטקסטים. פעם בשנה יש לנו פה ריטריט של לימוד של סוטות, סוטרות. אנחנו לנצח נשאל את השאלה הזאת עם קרן. וזה מאוד מאוד כיף. ממש ככה אנחנו צוללים לעומק אל תוך המילים המקוריות של סידרת הגותמה עם כל התובנות שמשחררות שמצויות בהן. יש את הדרך של התרגול פרסה, היוגי, ממש לשבת עם התודעה שלנו, עם הגוף שלנו, עם כל מיני טכניקות שדיברנו עליהן כאן, ואחרות שלא דיברנו עליהן, וממש להקדיש את הזמן לדבר הזה, בדיוק כמו שסידרת גותמה עשה. יש את הדרך של הדיבושן, מין התמסרות כזאת, למסור את עצמנו אם תרצו לאיזשהו כוח, לא מילה טובה, משהו אולי גדול יותר מאיתנו. יש את הדרך של החוכמה, הצלולה. ואנחנו מתחילים לראות איך שאני מתחילה לדבר על זה, שרגע, אבל כשאני בדרך הזאת, אז אני גם כבר קצת בדרך הזאת, וכשאני... יושבת במדיטציה, אז הרבה פעמים מה שקורה זה הסיבה שאני בשבילה יושבת, liberating insight, אחת הסיבות, כן? liberating insight, תובנה שמשחררת, אני יושבת ופתאום יש הבנה, וזאת הדרך של ההבנה, אבל ופתאום הלב נפתח, דרך של הדיבושן, אבל לא רק הדיבושן, אלא איכויות הלב, ופתאום המילים המקוריות של הבודה, נהיות הרבה יותר חיות והן מדברות אליי, ואז שאני קוראת אותן, פתאום אני מבינה אותן בגלל, בזכות זה שישבתי קודם, אתם מתחילים לראות את התמונה, זה לא באמת דרכים נפרדות לחלוטין, אלא הן מצטלבות ומשתלבות ומובילות לאותו מקום או לשום מקום. מתמזגות, ושהשום מקום הזה מגיע, מי זוכר את הדרך? כמו שאמר הבודה, אני חושבת שלמה טילמן הזכיר את זה, נכון? אולי ביום הראשון, את המשל על הרפסודה, שאנחנו הולכים בדרך, אבל כשהגענו לחוף השני, אנחנו לא רוצים לקחת איתנו את הרפסודה שאיתה חצינו את הנהר, למה לנו לקחת אותה על הגב? בתיק. מכירים את התיקים האלה? תיק פן? פן יחסר? אז יש לנו פינצטה ופלסטר וטישו ועכשיו רפסודה. אולי לא צריך, אולי אפשר להניח אותה. להניח בכלל את התיק. אז אני קצת אכנס טיפה לכל מיני צורות ודרכים. כל מיני מילים וציטוטים ושירים, ובוא נראה מה יקרה מזה. יש שיר שממש עכשיו יצא התרגום שלו, שיר שכתבה אדריאן ריץ', שתרגמה אותו סיוון הרשפי, שהיא משוררת נהדרת בפני עצמה וחברה טובה ומתרגמת נהדרת. בשנים הללו אנשים יאמרו, איבדנו כל זכר למשמעות של אנחנו, של את. מצאנו עצמנו מצטמצמים לאני. והדבר כולו נהיה מטופש, אירוני, נורא. ניסינו לחיות חיים אישיים, וכן, היו אלה החיים היחידים עליהם יכולנו להעיד. אבל הציפורים הכהות הגדולות של ההיסטוריה צרחו וצללו לתוך מזג האוויר האישי שלנו. הן היו בדרכן למקום אחר. אבל מקוריהן ועברותיהן נסעו לאורך החוף, דרך בלויי הערפל, בו ניצבנו, אומרים, אני. בשנים האלו, הללו, שהצטמצמנו לאני, דיפק צ'ופרה, שהוא מורה נהדר, יש לו מין משפט כזה שהוא אומר, בכל פעם שאת סובלת, תשאלי את עצמך, על מי את חושבת? את חושבת, הוא אומר, את חושבת על האבטר שלך. האבטר זה בעצם, במילים אחרות להגיד, הסלף, ההתגלמות שלנו, הבינג שאנחנו בעולם. עם כל הסיפור שלנו, וכל ההיסטוריה שלנו, וכל הקווצ'ים שלנו, וכל הדברים שאנחנו חושבים על עצמנו, והדברים שאנחנו מאמינים בהם על עצמנו. וכל פעם שיש את הדוקה, זה אומר שמשהו בנו נתפס שמה, על המחשבה הזאת של הסלף הקטן, הנפרד, המבודד. ג'ון אדוניו, שהוא היה סופר נפלא ופילוסוף, a person, כתב, believes that if they tell you their story, that that's who they are. And sometimes it's the most banal second-hand psychological cliche. Ouch. And you look at their beautiful, interesting face, telling a story that you know that doesn't hold a candle to the life that are secretly in there. There is a reduction of identity to biography. הבנתם? איך יפה? אז תעצו לחשוב על זה רגע, כשאתם מוצאים את עצמכם מסתובבים בלופים שמונעים על ידי הדבר הזה שנקרא סלף, שהוא לא באמת דבר, אבל עצם היכולת שלי לקרוא לו בשם ושלכם להבין את זה, זה כבר אומר, אנחנו אולי מצליחים להבין אחד את השני קצת, אחדים את האחת קצת. והוא אומר, ג'ון אדוני, הוא במילים כל כך יפות, שהוא מסתכל על הפנים היפות המעניינות של האנשים שמספרים סיפור ומאמינים בו לחלוטין, this is who I think I am, זה מי שאני חושבת שאני, וכל הסיפור הזה לא מחזיק מים, doesn't hold a candle to their life. that are secretly in there. ויש פה בעצם רדוקציה, יש פה הפחתה כזאת, צמצום, של הדבר העצום הזה, שאנחנו, אל תוך למשל ביוגרפיה, בתוך סיפור חיים, שכביכול התחיל איפשהו, וכביכול ייגמר איפשהו, ובאמצע זה הפועל הזה, שהולך והולך ונאבק בכל מיני עניינים, בעצם דמות הגיבור. דמות הגיבור. הגיבורים שאנחנו, של הסיפור שלנו, שאנחנו נלחמים במפלצות, מנסים לשחרר את הנסיכה. אולי זה בכלל אחרת. אולי זה בכלל עובד הפוך. מתישהו אנחנו מגלים שאנחנו הנסיכה. ואז אולי אנחנו מתחילים לזוז מהמיתוס הלא נחוץ הזה של הגיבור. הוא נחוץ לפרקים. אבל הרבה פרקים הוא לא נחוץ. בהרבה פרקי חיים שלנו, נחוץ מיתוס אחר. נווה ואני אוהבות לדבר על זה. על המיתוס של האלדר. האלדרים. שכל כך חסר לנו בחיים שלנו, בתרבות שלנו, בסיפור החיים הקטן, הפרטי האישי שלנו. שממש מתחילת היום ועד סופו, אנחנו עסוקים במאבק. להצליח, לנצח, להיות בסדר, ליישר קו, להיות כמו כולם, להיות יותר טובים מכולם. כל הזמן יש את הפוש אנד פול. להציל. תודה נבוש. אני לא יכולה להיכנס לכל הדבר הזה, אבל קצת ממנו, לפחות קצת ממנו. איך היו החיים שלנו נראים אם היינו מסכימים לזוז מהמלחמה ומהמאבק? עכשיו אני מדברת על מלחמה פנימית ומאבק פנימי, אבל אני מניחה שאתם מבינים שהפנימי והחיצוני הם היינוח. וכל המלחמות באשר הן התחילו בתודעה מבולבלת שחילקה והשליחה, או בתודעה מלאת פחד שהלכה הרבה מעבר לסלף דיפנס. ומה קורה בתוכנו שאנחנו מסכימים לעבוד עם הפחד בצורה מושכלת, ולהפוך להיות האנשים הבוגרים האלה, ומשם האלדרים, כי אלדרים זו מילה שאני לא יודעת איך לתרגם אותה, אני חושבת שהיא טובה ככה. בכל התרבויות, עד לא מזמן, היו לנו כאלה. הזקנות החכמות, הזקנים החכמים ש... ניגשנו להם לקבל עצות, ואגב זה לא קשור לגיל. זה לא עניין של גיל. זה עניין של תודעה פתוחה דיה, כדי לא להשתבלל אל תוך מאבק שמקורו באני. בסלף. וזה איזושהי יכולת שמתפתחת בנו, והדרמה, התרגול והלימוד, מאוד אני מוצאת תורמים לזה, ליכולת הזאת להתפתח בנו, יכולת להגיב את התגובה הנכונה, להיות ב-responsibility, באחריות למצב, responsibility, the ability to respond, not to react. היכולת שלנו להיות במענה, במענה שהוא מותאם, במענה שיש בו לב, במענה שיש בו בהירות, במענה שנולד מתוך הרבה תרגול עם סבלנות, והיכרות מאוד טובה עם הדרקונים והנסיכות שבנו, עם הדרכים השונות לאלף דרקון, ולהפוך להיות נסיכה. ובעצם חלק ממה שקורה לנו במעבר הזה בין הדמות הזאת שנלחמת ומצילה לדמות של האלדר, היא שאנחנו מתרחבים לגודל יריעה שהוא עצום, הוא כמו רקיע זרוע כוכבים. וכמו הדוגמאות הטיבטיות של leaving no trace, לא משאיר סימן, עדיין לשבת עם הרוחב הזה, היכולת הזאת כמו סבתא טובה, שהנכדים של ערבים, והיא אוהבת את כולם למרות שהם רבים, מנודניקים ממש, ויש לה רק חמלה כלפיהם, וסבלנות וגם גבולות, והיא לא נכנסת שם לפינות, אלא יודעת להחזיק שם משהו, קונפליקט. לא מצדדת או מזדהה עם נכד אחד על חשבון נכד אחר. איזושהי היכרות טובה, כן, שלנו עם החלקים השונים שלנו. הדימוי של הסבתא זה דימוי טיבטי, עתיק. To be kind as a grandmother. וקודם כל הקיינדנס הזה, הקיינדפולנס הזה, כלפי עצמנו, כלפי חלקים שונים שלנו. וזה הולך פנימה וזה הולך החוצה, כי כשאנחנו עושים את המסע הזה פנימה, בהתחלה מה שאנחנו רואים זה רק קצה קרחון, ואז אנחנו נכנסים פנימה וזה נראה כמו יער, אפל וחשוך, ואנחנו לא רואים שום דבר. זה יכול להיות גם ממש ממש מפחיד. ולאט לאט, לאט לאט, משהו מתחיל להתאפשר שם. ואיכשהו זה הקוריקולום של המין האנושי. הברדו הזה שלמה טילמן דיבר עליו, הבין לבין, הוא לא רק משהו שקורה בין החיים האלה למוות, ואולי לחיים הבאים, אם אתם מאמינים בהם, הטיבטים, כן? אלא הוא קורה ממש כאן בחיים האלה, כאן ועכשיו, בין שאיפה לנשיפה, הפאוזה הזאת שהוא דיבר עליה. משהו אחד הסתיים, משהו שני, הדבר הבא עדיין לא התחיל. ואנחנו מוצאים את עצמנו באיזה רגע שהוא רגע בהיריון. יש לו מלא פוטנציאל. הרבה דברים יכולים לקרות בו. אולי אין סוף דברים יכולים לקרות בו, כי הוא עדיין לא מתובנת. אבל כמו שאמר אנדרי ז'יד, שהסופר במאה הקודמת, In order to discover new land, you have to lose sight of the shore. כדי לגלות יבשות חדשות, עלינו לאבד את קשר העין עם החוף, עם המוכר, עם הידוע, עם הבטוח. כמו מורים אחרים מדברים על זה כמו to die a little, כאילו למות לעצמנו קצת, להסכים לוותר על הדבר הזה שאנחנו אוחזים ויודעים אותו, לשמוט, במילה אחרת, לשמוט, לשמוט עוד, להרפות עוד. ובאופן הזה אנחנו מתחילים להיכנס אל תוך מהווה היער, אנחנו מתחילים לפגוש את הדברים שאולי קודם ממש ממש הלחיצו אותנו, הפחידו אותנו. הרבה פעמים אנשים אומרים, נכון, שמענו את זה, אולי היה לנו את זה בשיחת צוות, שאומר, כן, שאנשים שומעים על זה שהם, נגיד, שאנשים אחרים הולכים לריטריטים, אני יכולה לדבר על המשפחה שלי, נראה להם דבר כל כך מוזר, שלא לומר מפחיד. אני לא יכול לשתוק אפילו שנייה, להיות עם עצמי לבד בשקט, זה, כן, אנחנו שכאן, אנחנו יודעים שזה החלק הכיפי, סוף סוף, אף אחד לא מבלבל לנו את המוח, אנחנו לא צריכים להיות שום דבר בשביל אף אחד, אפשר להוריד את הכובע הזה, ולהוריד את הכובע הזה, ואוקיי, לחזור לאיזה משהו אחר, שחיכה שם כל הזמן, אבל המבט בהתחלה הזה, וואו, איזה פחד, מה אני הולך לפגוש שם, מה אני הולך לפגוש שם? אז גם את המה, ובעיקר את האיך לפגוש, אנחנו לומדים דרך, ההליכה הזאת היא בדרך, דרך התרגול, דרך הלימוד, דרך זה שהדרך הזאת היא עצומה, והלכו בה מיליונים של אנשים לפנינו, ונפלו בכל הבורות, שלא נצליח ליפול בכולם, אבל בחלק בטוח נצליח, נפלו וקמו וסיפרו איך, כן, אז זה גם משהו לדעת אותו, שזה לא, זה לא רק התודעה שלנו כזאת היא מופרעת, משוגעת ועושה בלגנים, ורק אני חושבת שהמדיטציה שלי היא גרועה, וכל השאר יודעים מה הם עושים, משווים כל כך כמו הפסל הזה של הבודה, זה פסל, הוא לא זז, הוא עשוי מחומר שהוא, טילמן אמר שאין דבר כזה מוצק, אבל הוא יותר מוצק מבן אדם, נכון? אז כל הסרטים שלנו כבר מישהו הסריט אותם קודם, לכל הבורות שאנחנו נופלים מישהו כבר נפל קודם, ואלה חדשות מאוד טובות, לא כי זה צרת רבים, אתם יודעים, אלא כי יש גם את הפתרונות, יש גם את ה-how to, יש את ה-ways לצאת משם. וזה איזשהו זמן עכשיו, במיוחד בזמנים האלה של זמנים קשוחים בהיסטוריה, זמנים קשוחים בזמן אנושות, שאולי יש לנו עוד יותר אחריות, responsibility, ללמוד to respond and not to react. ובשביל ללמוד את זה, זה רק אנחנו עם עצמנו, עם החלקים שלנו, להיכנס ליער שלנו, לדעת שעשו את זה לפנינו, ושאנחנו לא לבד כמו שנדמה לנו, ושיש הרבה הרבה לבריאות עזרה, הרבה 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 יותר ממה שנדמה לנו. The unforgotten wisdom at the depth of our souls. משפט של יונג. איזשהו אופן ללמוד להישען על התבונה הטבעית שעולה בנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו ב-long dark, במצבים קשוחים. אנחנו ברובד מסוים מתאמנים פה בריטריט, רק הנשימה הזאת, רק הכאן ועכשיו הזה, רק הדבר הזה, אבל בעצם מה שנחשף לנו זה בדיוק זה. התבונה העמוקה שמרימה את הראש דווקא במצבים כאלה. כאילו בקטן קטן הזה, אבל פתאום, דווקא דרך הדוקה, או דווקא דרך החיבור, משהו מתגלה לנו. משהו מתגלה לנו. ואנחנו מגלים את מהווה היער, ואנחנו מגלים את את החלקים שלנו, ואנחנו מגלים את עונות השנה שלנו, ודמויות רבות גרות, כמו שזלדה כתבה פעם, אחד השירים שלה, בחזנו הכואב. אנחנו מגלים כל מיני יצורים בפנים. אנחנו אף לא יודעים בריטריט את מה נפגוש ואת מי נפגוש, אבל אנחנו מתאמנים לפגישה הזאת. והמפגש עם הדברים הכואבים, השבורים, הסמלי, הלא כיפים, המפחידים, המאיימים, המקבצים, המשעממים, תוסיף אולי עם כל מיני כאלה, הוא מפגש כל כך, אני רוצה להגיד קריטי, כי אנחנו יכולים להיות עסוקים חיים שלמים בלברוח מהחלקים האלה, ואז אנחנו לא הופכים להיות האדם השלם שאנחנו. אנחנו לנצח נשאר טינג'רס, שבורחים מעוד כמת, מעוד שערה לבנה, מעוד קיבוץ, מעוד דכדוך, מעוד איזושהי מחשבה אפלה, כי הפחד שלנו מספר לנו שזה מי שאנחנו. אז מהר 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 למרק ולשייף את הדימוי העצמי כדי שלא יראו לנו, שלא נחשוב את זה על עצמנו, ובמקום זה התבונה העמוקה אומרת לנו, היי, זה לא מי שאת. It's not about you. כן, זה משהו לעבור דרכו, לפגוש אותו, לשחרר את האנרגיה המועילה שכלואה בו. The only way out is in and through. מכירים את זה? כמה שננסה לעשות עוקף קלקיליה, כמה זה רלוונטי היום יותר מתמיד. Sorry, madam. No possible. כל הדבר הזה חי בתוכנו. אז מה זה no possible? It's possible. אנשים עושים הרבה עוקפים בתוכם, וחיים חיים מאוד חלקיים, ולא גדלים להיות האלדרים שהם יכולים להיות, לטובתם ולטובת הכלל. That's a terrible shame. חרם, יש לנו רק את החיים האלה. למה לא ללכת full power על הדבר המופלא הזה שאנחנו, ושאנחנו יכולים to manifest, to become. אני רוצה ככה אולי לסיום נראה לתת את הדעת גם על על החלקים האלה שיכולים להיות גם פראים. במובן של פראות שווה עדינות. במובן של חלקי הבר שבנו. יש איזושהי תמונה שהתגלגלה אליי של ילד קטן עם טיגרי סנק, צילום. כן? איכשהו, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור, אבל זה די מדהים, התמונה המדהימה. והילדה או הילד שמים עליהם, על הראש הענק הזה, את היד. ופשוט הנמר הענק הזה, עם הילד הקטן הזה, זה כאילו הכי קונטרסט שיכול להיות. אנחנו מסתכלים על החיה הגדולה, ויודעים למה היא מסוגלת, ועל הילדה הקטנה, ויודעים למה היא לא מסוגלת. ובעצם אנחנו מאבדים את האמון, שנמצא שם בתמונה עצמה. יש פה תמונת חברות, תמונת אהבה, בין שני יצורים. והפרא הזה, שהוא כל כך גדול וחזק, הוא יודע להסתדר בהרבה מאוד מצבים. הוא יודע לנהוג משנה זהירות עם חלקים מאוד רכים שבנו. ואולי זה דווקא הפרא שצריך לפגוש את החלקים הפצועים שבנו, ולגעת שם מאוד מאוד בעדינות, כמו שהטיגריס נוגע בילדה, וכמו שהילדה נוגעת בו. ולחזור ולמצוא את המקצבים העתיקים שלנו. כשאנחנו במקצבים העתיקים שלנו, אנחנו מפסיקים להיות במלחמה. עם מי נלחם? העולם הופך להיות אנחנו. אנחנו הופכים להיות הדבר הזה, דבר אחד. משהו בנו לומד לסמוך לעומק, אני אגיד על עצמנו ואני אתכוון לעולם, אני אגיד על העולם ואני אתכוון על עצמנו הזה. משהו לומד לסמוך לעומק על האלמנטים שאנחנו, על העזרה שיש כל הזמן סביבנו, נראית ולא נראית. ואולי באמת אחד הדברים הגדולים שקורים לנו בריטריט זה שאנחנו מבינים יותר ויותר מה מפעיל אותנו בחושך, ועל זה אנחנו מדליקים את האור. ואחד הדברים הגדולים שאנחנו יכולים ללמוד בחיים האלה ובכלל זה להיות טובים לעצמנו, נורא פשוט. להיות kind as a grandmother כלפי כל הנכדים שגרים בתוכנו. רכים, חומלים, אוהבים, dare I say. והדברים הקטנים בריטריט, הדברים הקטנים שבחיים הרגילים, קרויים שלא בצדק החיים האמיתיים, ריטריט מרגיש הרבה יותר אמיתי, אנחנו הרבה יותר במקצבים הטבעיים, הפראיים שלנו, הדברים הקטנים מתחילים לקבל את החשיבות ואת המשמעות. הזמן מקבל מימד אחר. ראיתם את הטורים הקטנים של הנמלים שהולכות, ופתאום גילינו את הפרח, ופתאום העץ הזה שמסוגדת לו פה. יש ככה טקסט יפה של זלדה, היא אומרת, הקשבנו פעם לפטפוט של ציפורים מאחורי חלון הכיתה. זה היה ימים אחדים אחרי ששמחנו בענף פורח של שקדיה, שהביאה לנו מזל ביום גשם חשוך. אמרה זהבה, מכל דבר לא חשוב, אנחנו עושים דבר חשוב. אתם יודעים, היא הייתה מורה, מורה זלדה, הייתה מורה של עמוס עוז. אבל אני הרהרתי, כותבת, שהלב מלא דברים בלתי חשובים. ושאחרי כמה שנים, גם אני וגם הן, נזכור אולי רק את הדברים הבלתי חשובים. אני אזכור אולי רק כמה יפה הייתה לאה ביום מעונן אחד, והחציצה ברבע עין שחורה מעבר לספר. ואת שמחה שבאה אלינו אחרי מחלתה זרה לגמרי וכאילו בסמלת זכוכית. ואולי אזכור רק את אהובה שרקדה עם בובתה שבורה, כשיגון אמהי דולק בעיניה. אחרי הרבה הרבה שנים נשכח בוודאי כולנו את הדברים החשובים. ונזכור אולי רק את הניחוח הדבשי הדק של ענף פורח, שהיה פעם ביום גשם בכיתתנו. בשנת 57 יונג כתב לאחד מעמיתיו, שהוא צריך להקדיש תשומת לב לחלום שחלם, שהוא ראה שם כוכב זורח ביער. הוא כתב לו, תמצא את עצמך שוב רק בדברים הפשוטים, השכוחים. למה שלא תלך לזמן מה ליער של ממש? לעתים יכול עץ לומר לך הרבה יותר מהכתוב בספרים. מתחילים ככה למצוא את עצמנו בדברים הפשוטים, הנשכחים האלה. תומס מור כותב על זה מאוד יפה, שעץ יכול לומר לנו רבות, כשהוא משתמש בשפה שנוצרת מדמותו, מרקמו, גילו וצבעו, ובדרך בה הוא מציג את עצמו כאינדיבידואל. אנחנו עושים walking meditation עכשיו, מול אחד העצים הגדולים, תעצרו רגע, אתם יודעים איך קוראים לו? ואם אתם יודעים איך קוראים לו, נגיד מכנף נאה, האם השם הזה באמת הצליח לתפוס את ה... מהות המופלאה של היצור הזה? בהבעה העצמית הזאת, כותב מור, הוא מראה לנו גם את סודות נשמתנו שלנו, כיוון שלעולם לא קיים ניתוק מוחלט בין נשמת העולם לזו שלנו. אני ממונדי. אנו באמת ובתמים העולם, והעולם הוא אנחנו. זה אחד הדברים שאנחנו מתחילים לחוות אותם, להרגיש אותם, להבין אותם. דווקא כשאנחנו פוגשים את החלקים השבורים, הלא יפים כאילו שלנו, מכירים את האומנות של הקינצוגי היפני? לשים זהב על הסדקים במקום להעלים אותם, במקום לטשטש את הקמטים, דווקא להדגיש את היופי. הקמטים האלה זה הדרך שלנו להגיד, דרך של החיים להגיד, עברנו כך וכך דברים, איזה יופי. תכף נהיה אלדרים. למה להעלים? ורק ככה לעטוף את זה לסיום. עם ההזמנה להישאר פתוחים לאופנים שבהם העולם מדבר איתנו. זה יכול להיות דרך תחושה חזקה או זיכרון, או ריח שמגיע לבקר, קרו או לא קרו מבפנים, ומול זה יש לנו The Guru Came to Visit, נכון? ככה טילמן קרא לזה. הגורו שהגיע לבקר, משהו קשה וכבד וכואב שאנחנו נדרשים לפגוש אותו, איך אנחנו פוגשים אותו? Kind as a grandmother. וגם לא לוותר, לקחת עד הסוף את המתנות שיש לו לתת לנו. כל דבר יכול ללמד אותנו אם ניתן לו. ודווקא ה-kick from within, הבעיטה הזאת מבפנים, שיכולה להיות ממש כואבת, פתאום ראינו משהו ואנחנו לא אוהבים את מה שראינו, ובא לנו להסתיר את זה מעצמנו, מהעולם, מאחרים, מצביע לנו על מה שחשוב לנו, על מה שיקר לנו. הפחד, הדיכאון, הזעם, משהו יקר לי וחשוב ולא קיבל מענה. בואו נשב עם זה קצת, בואו נפגוש אותו קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. ואנחנו נפתחים מהארכיטיפ הגיבור שמה שהוא יודע והוא עושה את זה טוב, ומזל שיש לנו אותם בתרבות שלנו, זה רק לשסף דרקונים. נפתחים ממנו אל האלדרים שאנחנו יכולים להיות, מבשילים אליהם. ושם אנחנו מתחילים לחוות את מה שאלן ווטס דיבר עליו, שכל הדברים כולם שנחווים על ידינו, הם צורות בלתי נפרדות שזורות זו בזו, בתהליך הנקרא העולם האמיתי. ויש כל כך הרבה דרגות של מנוחה. אם אתם יכולים לשבת בשקט בלי להסיק את עצמכם בשום דבר, אמר רמן המהר שיש לנו הרבה מורים היום בשיחה הזאת, הרי זה טוב מאוד. הוא לא היה איש של הרבה מילים. אם אתה יכול לשבת בשקט בלי להסיק את עצמך בדבר, הרי זה טוב מאוד. ואיך אפשר לצאת מהמאמץ אחד ארוך, כמו שכינה את זה אלן ווטס, החיים שלנו, כמאמץ אחד ארוך שנובע מהתנגדות לבלתי נודע, להווה האמיתי שאנחנו חיים בו, שהוא הלא ידוע, בעיצומה של התהוות. וכשאנחנו חווים את החוויה, מה שזה לא יהיה, השדים שבאים לבקר, היופי המופלא הזה שיש כל פעם לפני שיחת הדרמה, כן? ה-changing of season, היום שמתחיל להישבר אל תוך הערב, והאור הזהב הזה, אני יושבת בחוץ, עכשיו ישבתי עם ארוחת הערב בחוץ, שענתי על עץ, זה היה כזה, אין יותר טוב מזה, אין יותר טוב מזה, כמה יופי, וואו. להתחיל לראות את החללים שבין העלים, את האור דבש הזה. וכשאנחנו חווים את החוויה בלי להתנגד לה, נעימה או לא נעימה, ובלי להגדיר אותה אפילו בשם, כל תחושת קונפליקט בין אני ובין המציאות הנוכחית נעלמת. אז אני רוצה לסיים עם המשפט הזה, ובואו נשב יחד כמו שאתם, בלי קונפליקט. ככה, היה לכם נוח עד עכשיו, המשיכו ככה. התרגלו בנחת ובנינוחות, יש קשר בין המילים. את החוויה הזאת, כן, להתקרב יותר קרוב מקרוב, כי קרוב אלינו הדבר מאוד. בלי המאמץ הארוך הזה, שנובע מהתנגדות ללא נודע. ולאפשר להווה האמיתי שאנחנו חיים בו, להיות הלא ידוע, בעיצומה של התהוות. ולאפשר לעצמנו לחוות את החוויה, בלי להתנגד לה, בלי להגדיר אותה בשם, ושם כל תחושת קונפליקט בין אני ובין המציאות הנוכחית נעלמת.